נתחיל בעזרת השם את ספר נר מצווה של המהר"ל על חנוכה. ספר נר מצווה זה הספר האחרון שנתפס בחיי המהר"ל מפראג. הספר מורכב בשתי חלקים. החלק הראשון של הספר הוא מדבר באופן כללי על כל ארבע מלכויות. ארבע מלכויות שיש בעולם, מסביר את כל העניין שלהם בהרחבה גדולה, ואחר כך בחלק השני הוא עומד לדבר על ענייני חנוכה בהלכה ובהגדה. זה נושא שצריך ביאור, למה באמת המהר"ל ראה צורך בחיבור שמדבר על חנוכה, נר מצווה, לפרש ולבאר בהרחבה את כל העניין של ארבע מלכויות. האמת היא שרואים שגם הפייטן עשה את זה, שימו לב בפיוט מעוז צור ישועתי, אז אנחנו מפרטים את כל ארבעת המלכויות, ולא שרים את הפיוט הזה בפסח, כן, שאת ההצלה מפרעה, ולא שרים את הפיוט הזה בפורים. למרות שמתארים שם שרוב בניו וקנייניו על העץ תליטה, שרים את זה דווקא בחלק של יוונים נקבצו עליי. זאת אומרת, יש איזה קשר מיוחד בין חנוכה לעניין ארבעת המלכויות. בהקדמה לספר נר מצווה בהוצאה של הרב ארטמן, יש לו באמת אריכות בזה, אבל אני מעדיף בינתיים להשאיר את זה בתור שאלה, ואולי ההפך יתבהר לנו מתוך העניין משהו יותר ברור. הכותרת של חיבור נר מצווה, כותב המהר"ל, חיבור נר מצווה על נר חנוכה חוצבה, נופת צופים ומדבש עריבה. הנושא פה הוא בעצם לבאר את עניין נר חנוכה, לבאר את העניין של חנוכה, והוא מתחיל עם הפרשה שבה מתוארות ארבעת המלכויות שיש בעולם. זה בדניאל, דניאל, פרק ז', הוא מביא פה בהתחלה את הפסוקים ב' עד ז', אבל אנחנו נקרא גם את הפסוק הראשון. הפסוק הראשון זה בשנת חדה לבלשצר מלך בבל. דניאל חלם חזה וחזווי רשע על משכבי, בדיין חלמה כתב ריש מילין אמר. אומר הסיפור היה בחיים של נבוכדנצר, בתקופה של בלשצר מלך בבל, דניאל ראה חלום, ואת ראשי הדברים כתב. ענה דניאל ואמר, אומר דניאל, חזה הבט בחזווה עם ליליה. עונה דניאל ואומר, פתח דניאל ואמר, רואה הייתי בחזיוני לילה, וערו ארבע רוחי שמיה מגיחן לים הרבה, והנה ארבע רוחות השמיים, כן, זה ארבע רוחות נושבות באות מארבע רוחות העולם, כן, מגיחן לים הרבה, הן מגיעות לים הגדול, והן נלחמות עם הים הגדול ומסעירות אותו. כך אומר רשי, כן? נלחמות עם הים הגדול וסוערות אותו. וארבע חיוון, רברבן, סלקן מן ימה, שניין דה מן דה. וארבע חיות גדולות עולות מהים, משונות זו מזו. קדמייתה הראשונה, כאריה, נראית כמו אריה. וגפין די נשר לה, זה אריה מכונף, אריה עם כנפיים של נשר. חזה הבט, עמדתי שם וראיתי, הייתי מסתכל, עד דימריתו גפה, עד שנמרתו כנפיה ונטילת מן ערה והסתלקה מן הארץ. ועל רגלין כאנש הכמעט, ואז האריה המכונף הזה, ועל רגלין כאנש הכמעט, עמדה על רגליה כבן אדם, ולבב אנש יאיב לה, וניתן לה לב של אדם, לבב אנוש. כי לב אדם זה מלשון חולשה, כך מסביר רשי. היא כאריה ולה כנפי נשר, זוהי מלכות בבל, אומר רשי, שהייתה מושלת באותה שעה, וכך גם ראה אותה ירמיה, שמתאר בירמיהו פרק ה', עלה אריה מסובכו, ושם בירמיהו פרק ממחת, הנה כאשר ידעה הנשר, עד שנמרתו כנפיה, זה רמז למפלתה, ונטילת מן ערה והסתלקה מן הארץ, רמז שתיבטל המלכות הזאת, מלכות בבל מהארץ, ולבב אנש, ואז כמו ידעו הגויים אנוש עם הסלע, פתאום היא מכירה בזה שהיא רק אדם. ולא יותר מזה, לא איזה אריה מכונף. טוב, וערו, ואז חיבה אחרית עניינה, חיה אחרת עולה שנייה מהים, דמיה לדוב, היא דומה לדוב, וזה אומר רשי, זה רמז למלכות פרס שתמלוך אחרי בבל, שאוכלים ושותים כדוב ומסורבלים בבשר כדוב, ככה גמרא מתארת את זה בכמה מקומות, בקידושין ובעוד מקומות, והיא דמיה לדוב, כן? לדב, ויש פה שתי רמזים, זה דוב ודב. דב זה כמו דיבה, אומר רשי, תרגום של זאב. כי מלכות פרס גם מכונה כזאב, יקום כאריה מיער, זאב ערבות ישדדם. ולכן הייתה דובה בקרניו, דובה בארמית זה גם כן זאבים, כי ד' וז' מתחלפות. גם פה, כשהיא דומה לדוב, הכוונה היא דומה לזאב, ולסתר חד הקימת, לצד אחד היא עמדה, זה אומר שיפסק מלכות בבל, והיא תמתין פרס שנה אחת עד שתמלוך מדי, כן? ואחד לסתר הקימת, ולסתר חד הקימת, ותלת עילין בפומה בין שינה, ושלוש עילין, שלוש צלעות בפה שלה בין השיניים, וכן אומרים לה, וכך אומרים לה, קומי אכולי בשר סגי, קומי תאכלי בשר הרבה. טוב, ובתרדנה אחר כך, חזה הבט וערו אחרי, והנה אני רואה עולה אחר כך, כנמר, משהו חיה שעולה מן הים ונראית כמו נמר. והחיה הזאת שנראית כמו נמר, חיה אחרת שעולה מן הים בצורת נמר, היא וערו חיבה אחרי כנמר, ולה גפין ארבע, ויש לה ארבע כנפיים, דיאוף על גבה, דיאוף על גבה, כנפיים של אוף, ארבע כנפיים של אוף על הגב שלה, וארבעה ראשין לחיבתה, לחיבתה. לחיה הזאת יש ארבעה ראשין, ושולטן יהיב לה, והיא מקבלת את השלטון, השלטון ניתן לה. בתרדנה, ואחר כך, חזה הבד בחזבי ליליה, אני רואה בחלבון, בחלום הלילה, למעשה, מה הפירוש של הדבר הזה? אז יש לנו פה לפני כן את השלוש צלעות שיש לדוב, שזה מסבירים חזל ששלוש זה מלכות מדי, שיש שלוש מדינות שהיו תמיד מורדות בה ומשנימות עמה, פעמים בולעתם ופעמים פולטתם, וזהו בפומה בין שיניה, פעמים חוץ לשיניה, פעמים לתוכם, או ששלושה מלכים יעמדו לפרס, כורש, אחשוורוש ודר יבש, בשר סגיר בבשר, ואז יש לנו את החיה הזאת שעם הארבע מושלים, יש לה ארבע ראשים וארבע כנפיים של אוף. מי זה? שאחרי שאלכסנדר מוקדון מת, בעצם התחלקה מלכות יוון לארבע מלכים. כך מציין רשי מתוך ספר יוסף בן גוריון, שכך יוסיפון מתאר, שהחיה הזאת השלישית היא מלכות אנטיוכוס, ונקראת נמר, על שם שהיא גוזרת גזרות על ישראל, מנומרות ומשונות זו מזו, ושולטן יהיב לה. אז רגע, בלילה הראשון דניאל רואה שלוש חיות. הוא רואה את האריה המחונף, את הדוב הגדול, ואת הנמר בעל ארבעת הראשים וארבע הכנפיים של האוף. זה מה שהוא רואה בלילה הראשון, שזה בעצם מסמל את בבל, מדי, פרס ומדי, ואת יוון. עכשיו, בלילה הרביעי, בלילה נוסף, בתרדנה חזה הבט בחזבי ליליה, אחר כך ראיתי בחזיון לילה ביום אחר, כן, בלילה אחרת, הוא אומר מה ראיתי, ו... וערו והנה, חיבה רביעה, חיה רביעית, דחילה ואמתני, מפחידה, אמתנית, נוראה, איומה, ותקיפה יתירה, ותקיפה מאוד, ושיניים דיפרזלה, ושיני ברזלה, רברבן גדולות, אכלה ומדקה, אוכלת ולועסת ושוחקת הדק, ומה שנשאר מהאוכל שלה ושארה, מה שנשאר אחרי שהיא אכלה, ברגלה רופסה, היא דורסת, רומסת ברגליים את כל מה שנשאר, והיא משניה מן כל חיבת הדיק אדמה, והיא שונה לגמרי, משונה מכל החיות הקודמות, וקרניים עשר לה, ויש לה עשר קרניים. זה מה שהוא רואה, וקרניים עשר לה, ויש לה עשר קרניים. מסתכל הבט בקרניה, ואני עומד ומסתכל על כל הקרניים האלה, ואני רואה שביניהם עומדת, מתחילה לעלות, ועלו קרן אוכרי, זעירה, סילקת ביניהן, עולה ביניהם, ותלת מקרניה קדמייתה, התעקרו מקדמה, ועלו עינים כעין עינה שם בקרנדה, וכאן, ואז הוא רואה עדי קורסבן רמיב, ועתיק יומין יטיב, לבושי כתלג חיבר, ושיער אישי כאמר נקה, נקי, קורסייש, ביבין דינור, גלגלו אינור דלק, ופה הוא רואה את ההתגלות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא בעצם נביא את הגאולה. אבל בהתחלה מה הוא רואה? בוא נדייק, ועלו עינין כעיני עינה שאופו ממלל רברבן. זה מדבר בעצם על מלכות רומא, מלכות רומא, מלכות אדום, הגלות הרביעית שאנחנו עדיין נמצאים בה היום לדאבוננו, וזאת מלכות שהיא חיית ברזל ויש לה שיניים מברזל, והיא עודקת ושוחקת הדק, ואת מה שנשאר היא דורסת ברגליים, ויש לה 10 קרנות, זה בעצם 10 מלכים שקמו לאדום לפני אספסיאנוס שהחריב את בית המקדש, ואז מגיע הקרן הבאה שזה טיטוס, שהוא הקרן פום ממלל רב רבן, ואז עתיק יומין יטיב. עתיק יומין זה הקדוש ברוך הוא, הוא יושב על כיסא מלכות ולדון אותם על כל מה שהם עשו, ולבושי כתלג חיבר כמו שלג לבן הוא לבוש, ושיער רישי כאמר נקה, והוא מנקה את עצמו מזכויות שיש לגויים, ויש את נער דינור, ויש את באמת המשך המחזה שהוא פחות נוגע לענייננו כעת, אז לא ניכנס לזה עכשיו. אבל למעשה יש לנו כאן את הפירוש, את הסיפור של ארבעת המלכויות, כמו שמופיע בדניאל, ועם זה המהר"ל פותח את הספר, עם התיאור הזה שמופיע בדניאל. ויש לשאול, אומר המהר"ל, כי אילו ארבע מלכויות שהעמיד השם יתברך בעולמו, אין ספק שלא היו כך במקרה. זה לא מקרה שקרו ארבע מלכויות בעולם. רק חייב להיות, זה הבנה פשוטה ובסיסית שכל יהודי מבין, כי כך מחייב סדר עולמו שסידר השם יתברך. ככה זה סדר עולם, ואם כן, למה היה זה שיהיו ארבע מלכויות דווקא? הוא בעצם מגיע לשאול שאלה, מה מסמלות ארבע מלכויות? מה העומק שעומד מאחוריהם? הוא אומר דבר ראשון, הנחה פשוטה, זה לא מקרי. לא ארבע מלכויות שקמו ואותם דניאל רואה מראש וזה דווקא ארבע, זה לא מקרי לחלוטין, זה סדר שהקדוש ברוך הוא סידר בעולמו, זה מתוכנן. ואם זה מתוכנן, בוא נבין למה, בוא נבין למה הקדוש ברוך הוא סידר בעולמו דווקא את הארבע מלכויות האלה. איך הוא מתחיל? הוא מתחיל עם המילה כי אלו ארבע מלכויות שהעמיד השם יתברך בעולמו. הקדוש ברוך הוא זה שמעמיד אותם. מאיפה הוא מקבל את הביטוי הזה שהעמיד? אז הרב הרטמן מצייר פה למטה שכתוב ולסתר חד בפסוק, ולסתר חד הקמת. כן? הוא נעמד לצד אחד. על זה נאמר על הדוב. שהוא נעמד לצד אחד. זאת אומרת, גם אתה רואה פה שיש פה העמדה משמיים. הפסוק בדניאל, בפרק ב', פסוק כ"א, אומר מעדי מלכין ומהקים מלכין. הקדוש ברוך הוא מסיר מלכים ומעמיד מלכים. גם אתה רואה את זה בהרבה מקומות לגבי מלכות, הקדוש ברוך הוא מעמיד. הגמרא בסנהדרין צדיק זין עמוד ב', הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כימן. במדרש ובראשית רבה, בבל שהעמידה שלושה מלכים. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, להעמיד להם מלך. כן, גם הרמב״ם. הרם קורא לזה למלות להם מלך, אבל הגמרא בסנהדרין דף כ' עמוד ב' קוראת לזה להעמיד להם מלך. בעל הניסים בחנוכה, איך אנחנו אומרים? כשעמדה עליהם מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, כן? עמדה עליהם. המהר"ל עצמו, בנצח ישראל, פרק סמך ב', כותב, מלך המשיח, מעלתו על, על המלאכים, וזה מפני שהשם יתברך מעמיד אותו. וזה עניין ארבע מלכויות שעמדו בעולם. אומר גם כן באור חדש, הספר שלו על פורים, הוא כותב, כי לכך היה מרדכי מזהיר אותו, את החשברוש בבקתם ותרש, אף שהיה מן הסברה שלא ייחס עליו, בעיקרון מרדכי לא אמור לדאוג להחשברוש, ופה אתה רואה שהוא הולך ומספר על בקתם ותרש, הוא רוצה להציל את החשברוש. אומר המהר"ל, למה? כדי שיוציא אסתר מתחת ידו, בעיקרון היה עדיף לו שהוא ימות ואסתר תיפטר, תצא מהחשברוש. מכל מקום, מפני כי השם יתברך הוא שומר את העולם, הוא מעמיד המלך לשמור העולם, ולכך אמרו הווה מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מורה מלכות איש את רעהו חיים בלעו, ומכל שכן שיש להגיד עליו אם אחד רוצה להמית אותו. אומר הקדוש ברוך הוא העמיד אותו, והקדוש ברוך הוא נתן לו תפקיד להיות שומר של העולם בשבילו. כי מוראה של מלכות יש לה תפקיד בעולם, וזה חלק מגילוי של מלכות שמיים. ולכן, אפילו אם זו מלכות גויים לא טובה, זה חלק מגילוי של מלכות שמיים. ולכן זה נקרא העמדת מלך. זה הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך, וזה חלק משמירת העולם. גם עוד מקום בחודש הוא כותב, כי הוא מוקים מלכים, הקדוש ברוך הוא מוקים את המלכים, מפני שהוא יתברך מקים מלכים, הם כמו שלוחים מן השם יתברך. יש פה איזה העמדה. יש פה העמדה מיוחדת. טוב, יש פה גם ביאור למה זה באמת נקרא העמדה. הוא אומר כי המלך הוא מיוחד בהתרוממות, הוא מתנשא, הוא מתעלם מעל העם שהוא מולך עליהם. חשיבות המלך שהוא מתנשא מעל העם, כאילו האדם בעיקרון, כל הנבראים כולם הולכים כפופים, פניהם יורד למטה, אבל האדם הולך קומם, מפני שהוא מלך הנמצאים התחתונים, והמלך ראוי שיהיה הולך בזקיפה. ובתחתונים, פה בעולם הזה, אין על האדם. לפיכך, כל בעלי חיים הולכים כפופים כמו העבד שהוא כפוף מפני המלך, ואדם בלבד הוא עומד בזקיפה. קומה זקופה מראה על מלכות. טוב, לא נאריך בזה יותר מדי, אבל יש פה ביטוי שזה ארבע מלכויות שהעמיד השם יתברך בעולמו, ואין ספק שלא היו כך במקרה. מה הוא מתכוון במקרה? הוא לא מתכוון במקרה בפספוס, כאילו יצא בפוקס. מקרה מה שהמהר"ל מתכוון, וזה בשפה של הפילוסופים, יש דבר שהוא בעצם ודבר שהוא במקרה. דבר שהוא בעצם זה דבר עצמי, זה הצורה של הבריאה, ככה דברים. לעומת זאת מקרה זה כמו לבוש. אדם כעת לובש חליפה ארוכה, כעת הוא לובש חליפה קצרה, כעת הוא לובש חליפה אפורה או כחולה. זה לא העצם, זה לא המציאות של האדם, כן? אבל זה ההבדל בעצם בין דברים שהם בעצם לדבר שהוא במקרה. שהוא בא ואומר שלא היו כך, אין ספק שלא היו כך במקרה. מתכוונה מהרה להגיד, הארבע מלכויות זה לא דבר שקרה בבריאה, מקרה שקרה בבריאה. זה עצם, זה קשור, זה תפור לתוך הבריאה, זה הבריאה. למה אי אפשר שיהיה בדרך מקרה באמת? למה לא יכול להיות? שזה באמת מקרי, קרה. זאת אומרת, מה הכוון המקרה? זה לא שקרה מבלעדי השם שהקדוש ברוך הוא לא יודע מזה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אבל זה לא חלק מהמציאות של הבריאה, וכאילו בלי זה העולם לא יכול להיברא, בלי זה העולם לא יכול להגיע לתכלית שלו. לא, בסדר, זה דברים שצריכים לקרות בעולם. זה קרה בדרך הזאת. הדרך שבה זה קרה זה לא קריטי למציאות של העולם. זה יכול לקרות גם בדרך אחרת, למה שלא תגיד ככה? אז הוא מציין פה למטה ארבע סיבות, ארבע סיבות למה אי אפשר שהעמדה של ארבע מלכויות יהיה מקרה. סיבה אחת, כמו שהזכרנו כבר, כן, שהעמדה של מלך זה חלק ממינוי שהקדוש ברוך הוא מעמיד לשמירת העולם. ושם מדובר על מי? על העמדה של החשברוש. זה אמר על ברחודוש על העמדה של החשברוש, לכן הוא לא מספר על, הוא מספר על בקטן ותרש. כי הוא התברך, שומר ומנהיג העולם, זה בנצח ישראל פרק נוחת, עד שהוא עומד על תיקונו. ושמירת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא זה לא דבר שבמקרה. אין דבר אלוקי שקורה במקרה. דבר אלוקי זה רק בעצם. בבאר הגולה, באר הרביעי, הוא כותב, השם יתברך, אשר הוא מחויב המציאות, רחוק ממנו דבר שהוא במקרה. כי הוא יתברך מחויב המציאות, והמקרה אין לו מציאות כלל, רק במקרה קרה. זאת אומרת, חייב להיות שמה שהקדוש ברוך הוא מעמיד שמירה בעולם, שזה יהיה דברים שהם בעצם. ולכן, אם אתה רואה שיש בעולם ארבע מלכויות, ומלכות זה הרי דבר שהקדוש ברוך הוא מעמיד בעולם, חייב להיות שהארבע מלכויות האלה הם בעצם העולם חייבים להיות. כי אם לא, זה פשוט לא קשור לקדוש ברוך הוא, ופה זה הרי כן קשור לקדוש ברוך הוא, ושהוא ברא את זה דווקא בצורה הזאת. זה פשוט מחויב שזה התכנון של הבריאה מהרגע הראשון, שיהיה את הארבע מלכויות האלה. סיבה אחת. סיבה שנייה, המקרה לא יתמיד וירבה, כך כתוב תפארת ישראל פרק י' אומר המהר"ל. ואילו ארבע מלכויות הם לאלפי שנים. זה פשוט חוט שממשיך לאורך כל ההיסטוריה, קו שממשיך לאורך כל ההיסטוריה. והמקרה לא יתמיד וירבה. אז אם זה מתמיד ומרבה, חייב להיות שזה בעצם העולם. דבר שלישי, שמירת העולם שייכת לסדר העולם והנהגתו. זה סדר העולם, שמירת העולם חיי של סדר העולם, ואין סדר במקרה. אין סדר במקרה. המהר"ל אומר את זה בתפארת ישראל פרק ט"ז, אבל זה דברים פשוטים, זה גם הדבר הכי הגיוני בעולם. אין סדר במקרה, סדר הוא הפוך ממקרה. ואם העמדת מלכים היא חלק מסדר של שמירת העולם, חייב להיות שזה לא מקרי. דבר רביעי, זה כלל נוסף, שהמהר"ל כותב בגבור את השם, שדברים גדולים לא קורים במקרה. דברים גדולים אינם במקרה, זה בגבור עושה שם פרק י"ט, ועוד מקומות הוא כותב את זה, והרי כל עניינם של ארבע מלכויות זה לשעבד את ישראל, ושיעבוד ישראל, ולכן הם נקראים ארבע מלכויות, ושיעבוד ישראל זה שייך לדברים הגדולים, וממילא חייב להיות בעצם ולא במקרה. אומר המהר"ל, אלה דלת מלכויות שהעמיד השם יתברך, אין ספק שלא היו כך במקרה, רק כי כך מחייב סדר עולמו שסידר השם יתברך. זה סדר, זה לא מקרה, זה סדר. זה תמיד הדברים ההפוכים, כן? מקרה עומד נגד סדר. מקרה אינו מסדר המציאות. אין החיבור הזה. מקרה הוא סדר אלוקים. אין דבר שהוא סדר במקרה. לא היה במקרה כך, אבל כך ראוי להיות לפי המשפט והסדר. זה דברים מנוגדים, סדר במקרה. ולכן פה זה סדר. ואם כן, שואל המהר"ל, למה היה זה שיהיו ארבע מלכויות דווקא? למה דווקא ארבע מלכויות? ובעצם השאלה שלו פה זה דווקא על המספר ארבע, לא על למה מעמידים ארבע מלכויות? כי הוא כותב דווקא, למה ארבע דווקא? למעשה בהמשך המהר"ל שואל גם כן, ואם כן יש לשאול, על מה זה ולמה זה סידר השם יתברך בעולמו שיהיו ארבע מלכויות? ושם הוא מקשה גם כן משהו שיש קושייה על עצם העמדת המלכויות, אבל בגדול הוא שואל פה גם כן גם על המספר, הוא בא לעמוד על הדברים, בוא נראה. המהר"ל חוזר פה למשהו מאוד מאוד יסודי בבריאת העולם. שם כתוב ושם מבואר שצריך להיות שיש ארבע מלכויות בעולם. והנה, תמצא. בשעה שברא השם יתברך את עולמו. רמז הכתוב, אילו ארבע מלכויות. נכון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עשיתי ברכה כבר לפניכם, כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. למעשה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את השמיים ואת הארץ, מה אנחנו רואים? שיש ארבע חסרונות בעולם. מה עם הארבע חסרונות האלה שיש בעולם? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. שכח. תוהו, בוהו, חושך ותהום. כל אחד מהחסרונות האלה שיש בעולם נדרש לאחד מארבע מלכויות. יש מדרש, המדרש אומר בראשית רבה, בית דלד, ריש לוקיש פוסח, קרו במלכויות. ריש לוקיש הסביר על הפרסוק הזה, על מלכויות, במדרש הביטוי הוא על גלויות בגלויות. והארץ הייתה תוהו, זו מלכות בבל, שנאמר, ראיתי את הארץ והנה תוהו. ובוהו, זו מלכות מדי, שנאמר, ויבהילו להביא את המן. וחושך, זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן, שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. על פני תהום, זו מלכות הרשעה, שאין לה חקר כמו התהום. מה התהום הזה אין לו חקר? אף הרשעים כן. ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. אך מה דעת אמר, כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, ונחה עליו רוח השם, באיזו זכות משמשת, ממשמשת ובאה, מרחפת על פני המים, בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר שפחי כמים ליבך. עד כאן לשון המדרש שהמהר"ל מביא לענייננו. אז הוא אומר ככה, דבר ראשון, בוא ניקח. יש לנו תוהו. מה זה תוהו? והארץ הייתה תוהו. התוהו הזה זה בעצם תוהו ובוהו. תוהו זה מלכות בבל, בוהו זה מלכות מדי. דמה תוהו זה מלכות בבל, ראיתי את הארץ והנה תוהו, כשהוא מדבר, מרמיהו מתנבא שם על מלכות בבל, והוא משתמש עם הביטוי, ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו, אבל הביטוי הזה תוהו מתייחס למלכות בבל. ואז יש לנו, ובוהו, זו מלכות מדי שנאמר, ויבהילו להביא את המן. ויבהילו יש לך את ובוהו, וזה נדרש על אחשוורוש, כן, מלך מדי, שציווה להביא את המן. ויש בפירוש מהרז"ב על המדרש מסביר שויבהילו זה ויבוא בוהו לו. כן, ויבהילו זה ויבוא בוהו לו. ואז יש לך וחושך, זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהן, שהייתה אומרת להם כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. זה בעצם כמו חטא העגל, כן, הוא יובר את זה בעזרת השם בהמשך. על פני תהום זו מלכות הרשעה, שאין לה חקר כמו התהום. מה התהום הזה אין לו חקר? אף הרשעים כן, שזה דבר שאין לו חקר, אין לו סוף, אי אפשר לחקור אותו. ורוח אלוקים מרחפת, זה כבר התיקון, זה מלך, רוחו של מלך המשיח. איך מה דעת אמר? ונחה עליו רוח השם, זה רוח, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, שזה מלך המשיח, ורוח אלוקים, אז זה רוח מרחפת, רוח אלוקים מרחפת, ואיזו זכות מגיעה מרחפת על פני המים, בזכות התשובה שנמשלה כמים. טוב, אני רוצה להסביר את הדברים בצורה שלא כתוב פה מפורש במהר"ל, אבל זאת הבנה שלי בדברים, ואני מציע את זה בפני הציבור. כשאנחנו באים ללמוד את הפרשה הזאת בתחילת בראשית, יש לנו באמת את כל סוד הבריאה בעניין הזה. הנציב בעמק דבר מסביר מה זה בעצם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר, מה זה הביטוי הזה שמיים וארץ? שמיים, אומר, זה מלשון שם. שם, איפה שכל השמים נמצאים, נקרא שמיים. שמיים מלשון שמים. שמים, שם כל השמים נמצאים. שם. כל מה שבני אדם שואפים ורוצים ומנסים להגיע, הם מנסים להגיע לשם. ויש לך מצד שני את הארץ. הארץ היא מלשון רצון, מלשון ריצה, להתרוצץ, לרצות, ושם כולם רצים ומנסים להגיע לשם. העולם נברא עם רצון שמנסה להגיע לאן שהוא. כן, ראה בירה דולקת, הבאנו בשם רבו ישי שפירא זצ"ל, בירה דולקת, בירה רצה. הוא אומר, הוא רואה את העולם רץ לאן שהוא. יש שמיים וארץ. יש את השם, לשם כל השמים נמצאים, ויש את הארץ, איפה שכולם רצים. כל העולם רץ לאן שהוא. העולם נברא בצורה שיש שמיים וארץ. יש אידיאל, יש משהו גדול, יש משהו טוב וקדוש שכל העולם רוצה להגיע אליו ורץ להגיע אליו. פה, ברצון של הזה, של ארץ ושמיים, מתחיל בלבול בעולם. והארץ, הארץ הזאת שבעיקרון נבראה בשביל ללכת לשמיים, כן? רצון שבליבות בני אדם, כל המהות של הארץ ששואטת קדימה לאן שהוא, היא צריכה בעיקרון להגיע לשם, לשם, לשמיים. הבעיה היא שמתחיל בלבולי רצון. רצון מבולבל. כשהרצון מתבלבל, הוא מתבלבל בארבע דרכים שונות. הארבע דרכים שונות, ארבע טעויות ברצון שאנחנו פוגשים פה בפסוק, הם בעצם השורש לארבעת המלכויות. דבר ראשון זה תוהו. מה זה תוהו? אדם תוהה, הוא לא יודע, הוא לא מכיר. בלבול, ראיתי את הארץ והנה תוהו. מה זה תוהו? איך יש תוהו בארץ? מתרגמים היום תוהו בדרך כלל ככאוס. נכון? משהו פשוט בלבול, אין סדר בדברים, הכל מקרי, הכל לא מובן, הכל לא ברור. זה שלב ראשון בבלבול, זה תוהו, זה מלכות בבל. שלב שני, אנחנו מגיעים לבלבול מסוג שני שנקרא בוהו. בוהו זה כשאדם רואה משהו, אבל הוא פשוט בוהה. הוא רואה משהו, הוא לא יודע להגדיר אותו, הוא לא יודע להסביר אותו טוב. זה מה שגם קורה, ויבהילו להביא את המן. מקודם ציטטנו פה ממפרשי המדרש שהם לא יודעים בדיוק איך להסביר למה ויבהילו להביא את המן מרמז על בוהו. אז או שהם עושים סוג של גימטריה, ויבוא בוהו לא, או שבמילה ויבהילו יש את האותיות בתיבב. אבל יכול להיות שכשאתה מסתכל על הבוהו, שזה תוהו ובוהו, תוהו זה תהייה, בוהו זה בלבול שהאדם בוהה, הוא רואה משהו אבל הוא בוהה בו, הוא לא יודע להגדיר אותו. כשאדם נכנס למצב של בהלה, הוא מאבד את יישוב הדעת, ואז הוא רואה דברים אבל הוא לא יודע להגדיר אותם בחדות, בבהירות, בשביל שהוא יוכל להתמודד איתם. ויבהילו להביא את המן, הכניסו אותו למצב של בוהו, כי בוהו ובהלה קרובים זה לזה, לא מבחינת השימוש באותיות, אלא מבחינת המקום בנפש שבו הם נמצאים. ואז אנחנו מגיעים לבלבול השלישי של הרצון, בלבול של יוון. הבלבול של יוון זה חושך. מה זה חושך? אין אור אלא חושך. זה, שים לב, יוון מגיעה מכוח החוכמה, חוכמת יוון, וחוכמת יוון באה ומציבה אלטרנטיבה לחוכמה האלוקית, לחוכמה האמיתית, לחוכמת התורה. והחוכמה השקרית היא בעצם ההבדל שבין אור לחושך. יש אדם שהולך באור ויש אדם שהולך בחושך. הבעיה היא שכמו שהרמח"ל כבר כותב, יש שתי סוגי טעויות שגורם הלילה לבני אדם. טעות אחת זה שהוא הולך ונכשל בבורות ופחתים ונופל לתוך בורות ונפצע והוא לא יודע לסדר לעצמו את הדרך. טעות שנית שהאדם גורם לעצמו זה שהוא חושב על עמוד כאילו הוא אדם ועל אדם כאילו הוא עמוד. זה טעות מסוג שני, טעות הרבה יותר גרועה. דרך אגב, לצאת מהטעות הראשונה זה די קל, לצאת מהטעות השנייה הרבה יותר קשה. אנשים שטועים ברמה של טעות טקטית, הם נפלו בתוך בור, כשהם נופלים הם יודעים שהם בבור. כשאדם מתבלבל על עמוד כאילו אדם ועל אדם כאילו עמוד, הטעויות שלו הרבה יותר גרועות. הבן אדם פתאום בונה לעצמו סולם ערכים מעוות, והוא מטפס ועולה בסולם הערכים הזה. הוא בטוח שהוא מקבל עכשיו תואר של ראש מאפיה, אז הוא ממש ממש מצליח בחיים, והוא לא יודע שהוא רק נכנס עמוק יותר לבור. והוא מקבל תואר מסוים או תפקיד מסוים, הוא יכול בטעות עוד לחשוב שהוא יתקדם בחיים. השם ישמור ויציל. זאת טעות של חושך. הרצון קיים, אבל אתה שם לפני הרצון ערכים מבולבלים, ערכים לא נכונים. בלשון ליקוטי מוהר"ן תורה סמך ד' זה נקרא אפיקורסות של שבירת הכלים. אדם מעמיד ערכים לא נכונים, הערכים לא נכונים, ואז הרצון שלו להיות טוב והרצון שלו להגיע לשם הופך להיות לכיוון לא נכון. הוא משקיע בדברים שהם פשוט מוטעים. זה טעות של יוון. וטעות של יוון זה החשיכה עיניהם של ישראל, שהייתה אומרת להם, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. תשקיע, תעבוד, השור מסמל עבודה, תשקיע ותעבוד, אבל בלי חלק באלוקי ישראל אתה משקיע במקום הלא נכון. אבל הוא שם לך טעות שבא, לא במוחין, לא בחסד גבורת עברת נצחות יסוד, שזה בשבע ספירות התחתונות, שזה בפעולות אדם, אלא טעות במוחין של האדם, במוח של האדם, שזה טעות הרבה יותר מסוכנת, טעות הרבה יותר גרועה. זה כבר יוון. ואז אנחנו מגיעים לטעות של בלבול הרצון שנקרא תהום. חושך על פני החושך, המדע המעוות מוביל בסופו של דבר להגיע לתהום. תהום זה הייאוש, הפילוסופיה של של הייאוש, הנפילה לתוך התהום הזאת שלא נגמרת. תהום, איך הוא קורא? שאין לה חקר. זה דבר שאין לה חקר. זה, אנחנו פוגשים את זה היום בחיים שלנו. אדום הובילה אותנו למקום הזה, שאנשים נמצאים במקום שהם, אין להם שום ציפייה לישועה. אין שום ציפייה לסוף הטוב, לתיקון, לתקווה. כלום. אלא אנשים נכנסים לסוג של ייאוש כזה, שאין כלום, אין רצון בכלל, כי מי אמר שיש רצון? כי מה המשמעות של רצון? כי מה זה אומר? וכלום, פשוט מחיקה של הרצון לגמרי, לפשוט אדם נופל לתהום שאין לה חקר, אין לה גבול ואין לה סוף. וזה בעצם הגלות של אדום. האמת היא, צריך לדבר על זה בעריכות בנפרד, כי זה, היום בעולם הפוסט-מודרני שאנחנו חיים בו, ההתמודדות שלנו מאוד מאוד חזקה עם הנקודה הזאת של התהום. אבל פה יש לך את ארבעת בלבולי הרצון. תוהו, תהיה, בוהו, בהלה, חוסר הבנה של מה שקורה, חושך, טעות בהבנת המטרה של הרצון, ואת ה, כמו שרבי נחמן קורא, אפיקורסות של החלל הפנוי, שאלות שאין עליהן תשובה, במצב הזה שבו האדם בעצם נופל לתוך מקום שמי אומר שבכלל יש משמעות לקיום שלי, אולי אני סתם איזה אטום שמרחף בחלל ואין שום משמעות לקיום שלי, אני סתם אבק שמרחף לו במדבר סערה, שמה אני ומי אני, מי אומר שאני משמעותי, מי אומר שהעולם הוא בעל משמעות, מי אומר שיש משהו, יש תקווה, יש תיקון, יש ציפייה לישועה בכלל. וזה המקום שבו אדום נמצאת. הבלבול הרצון של אדום זה בעצם ארבעה בלבולי רצון שונים שקיימים בעולם. התיקון שלהם, איפה נמצא? ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח. ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ועירת השם. באיזו זכות ממשמשת הוא בא? באיזו זכות אנחנו נצניח לצאת מארבעת הבלבולים הנוראים האלה? מרחפת על פני המים בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר שפחי כמים ליבך. מה זה בעצם מים? מים זה דבר שהוא הכי פחות מקבל צורה. זה בעצם כוח הביטול לקדוש ברוך הוא. תשובה, הסוד של תשובה, כמו שמבואר במערל בנתיב התשובה, כמו שדיברנו על זה בשיעורים, הסוד של תשובה זה מסירת כל המעשים לקדוש ברוך הוא. כשהאדם מבטל את עצמו, מתבטל לפני הקדוש ברוך הוא, הוא לא נמצא במקום של אני העושה, אלא מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא העושה של הדברים, אדם זוכה לדלג מעל המצוקות, לדלג מעל הבעיות, מאירה לו המשמעות האמיתית של החיים. זה משהו שאי אפשר לקבל אותו במילים, אלא רק בצורה של אור, שמאיר לך הצורה האמיתית של הדברים. ואז שהאדם זוכה, שפחי כמים ליבך, הוא שופך את הלב כמו מים לפני הקדוש ברוך הוא, בזרימה, במצב שהוא זורם עם מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, לא, בלי ההתעקשות של אני היוצר, אני הבורא, אני המחליט, אני הנווט, אלא במצב שהוא מוסר את עצמו בידיים של הקדוש ברוך הוא, הוא מתמסר לחוסר אונים שקיים בתוכו, ונותן לקדוש ברוך הוא לנהל את זה, אז מתגלה הרצון הפנימי, החיוני, הפריחה, שנמצאת באדם, פורחת, עולה ונותנת לו את היכולת לנהל את החיים באמת בצורה אמיתית, רגועה ושלווה, ולרצות להגיע לשם האמיתי, ארץ ושמיים שמתחברים זה לזה בכוח האדם. אבל זה בעצם בזכות התשובה, שזה בעצם להשיב, התשובה זה שורש כל הדברים, להשיב את הדברים על השם יתברך. תשובה זה לא רק חטאתי, תיקנתי, ממש לא. תשובה זה דרך חיים, שבה האדם משיב את עצמו ואת הדברים אל השם יתברך. להשיב, כמו שהם מבואר באמת בנתיב התשובה למערל, בנתיבות עולם. טוב, לענייננו, ממשיך המערל ואומר, והנה תמצא, כי בשעה שהשם יתברך ברא את עולמו, סידר אילו מלכויות. אתה רואה שכשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הנה, יש לך את זה בבראשית. בתחילת בראשית כבר התורה אומרת לך, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם הסדרים האלה. עם החסרונות האלה בעולם. ואם כן, יש לשאול, על מה זה ולמה זה סידר השם יתברך בעולמו שיהיו ארבע מלכויות? מה באמת הפשט? מה מגלים לנו הארבע מלכויות האלה? למה באמת הם מרומזים בתחילת הבריאה? טוב, אני, נראה לי שנעצור כאן להיום. אפילו שזה באמצע העניין, צריך באמת ללמוד את הסוגיה הזאת לעומק. עד כאן השיעור הראשון.